העושה סוכתו, אנחנו מתחילים מכף בית עמוד בית, במשנה למטה. העושה סוכתו בראש עגלה, רק שני דפים, לקחת את זה
חלק.
אוקיי, יופי, נצלם את זה. אוקיי. העושה סוכתו בראש עגלה ובראש הספינה, כשרה ועולים לה ביום טוב. אוקיי, אז כמו שרואים בתמונה כאן של הספינה, שבעצם בונים בתוך הספינה הסוכה, מאוד הגיוני דווקא שהסוכה אלה דברים, כי אנשים נהגו להיות בנסיעות, לעבודה וכל מיני סיבות. אז מי שנמצא בתוך ספינה או עגלה, יכול לעשות סוכה בתוך העגלה, בתוך הספינה, וזה קשה. ועולים לה ביום טוב, וגם אפשר לעלות על הספינה, לעלות על עגלה ביום טוב. אוקיי, זה בתנאי שאין בעיה של תחום. יש כל מיני עניינים שלמדנו כשהיינו בשבת לגבי עלייה בספינה ו... בירושלמי אומרים שמדובר בספינה גוששת, שאין 10 טפחים, שאז הוא לא נכנס לרשות אחרת. כל מיני עניינים, לא ניכנס לדבר הזה. אבל בעצם הוא יכול לעשות סוכה ויכול להיכנס שם ביום טוב. בראש האילן או לגבי גמל, אוקיי, עכשיו העניין שעולים לה ביום טוב, זה לא כל כך חשובה כאן. הסיבה שהם מביאים את זה, זה בגלל הרשי אומר לנו, ומשום דבר אלה מפני סיפה ואין עולים לה, אז הם אומרים כאן שעולים לה, אוקיי? אבל הדוגמאות הבאות הם מקרים שאי אפשר לעלות עליהם ביום טוב. בראש וכנה לגבי שבת. בראש האילן או לגבי גמל כשרה, אם בונים סוכה בראש האילן או לגבי גמל, שכחתי להביא, יש לי גם תמונה לגבי גמל. אוקיי, פעם בנאות קדומים היו שמים גמל עם סוכה קטנה שבנוי עליו. עכשיו כבר לא עושים את זה, אני חושבת אולי בגלל צער בעלי חיים או משהו, ולא עושים את הסוכה. אבל בעצם אפשר להבין שהם בנו משהו די פשוט עם... למרות שקצת קשה להבין שבאמת יהיה גודל של 7-7 טפחים ויש מספיק מקום לשים את זה, אבל אולי אפשר על הגמל. נכון, על פיל באמת אפשר. כמו שרואים ששמים דברים בשביל אנשים לשבת, אז כנל אפשר לשים דברים גם בגובה. אבל השאלה אם זה באמת מציאותי, או הם מדברים על זה, נראה גם עוד דוגמאות שיביאו בהמשך, שנראה מוזר שהם יעשו דברים כאלה עם בעלי חיים, יכול להיות שזה באמת שאלה תיאורטית, ולא ממש מציאותי. אז עכשיו אומרים, אם בונים סוכה בתוך אילן, אוקיי, זה, יש תמונות, נכון? כן, התמונות הן יהיו יותר ספציפיות, לפי הדוגמאות שיבואו בהמשך המשנה. או גבי גמל כשרה, סוכה כשרה, אפשר לבנות כזה דבר, ואין עולים לה ביום טוב, אבל יש בעיה להיכנס לאותה סוכה ביום טוב. ומה הסיבה? זה סיבה צדדי שבעצם אסור לרכוב על בהמה, שמה אתה תרצה להזיז את הבהמה ותתלוש עץ או ענף או משהו כדי להקות את הבהמה, ואסור לעלות בראש אילן, שמה הוא ישבור אחד מהענפים. וזה גם בעיה, כאילו, או את העלים, או כל מיני בעיות. אז בעצם אסור לטפס, באמת אסור לטפס על אילן בשבת. וגם ביום טוב. אוקיי? אז עכשיו. אז בעצם יש לנו מצד אחד בראש עגלה, בראש ספינה, מי שנכנסה ביכול אפשר לראות סוכה בראש ספינה. אוקיי? שכחת את הגמרא שלך? אוקיי, יש מספיק. אוקיי. וזה יש גמרות כאן. אוקיי. אז אם עושים סוכה בראש עגלה, בראש ספינה, זה קשה ואפשר לעלות ביום טוב. אבל אם בונים את זה בראש אילן או בראש גמל, מצד אחד זה קשה, מצד שני אי אפשר להשתמש בזה ביום טוב או שבת. כי יש בעיה צדדי של לעלות על בהמה, לטפס על אילן. Okay. עכשיו הגמרא מנסה להביא דוגמאות של דרכים שאפשר לבנות סוכה בתוך אילן, ומתוך כך הם יביאו דוגמה שדווקא אין בעיה לעלות שם ביום טוב. אוקיי? אז עכשיו, מסבירים. שתיים באילן ואחת בידי אדם, או שתיים בידי אדם ואחת באילן שרה ואין עולים לה ביום טוב. אם עושים, אוקיי? עכשיו תסתכלו בתמונות. אם עושים שתי דפנות באילן ואחת בידי אדם, זאת אומרת, הוא בונה דופן בצד שיורד עד הרצפה, דופן אחד יורד עד הרצפה. אבל הבסיס של הסוכה, הרצפה של הסוכה, היא בתוך האילן, סומך על האילן. אוקיי? בשתיים מהדפנות הם בתוך האילן. אוקיי? אז זה שתיים באילן ואחת בידי אדם, או שתיים בידי אדם ואחת באילן. או שאחד מהדפנות הם מהאילן, ושתיים מהדפנות בידי אדם, אבל שוב הרצפה, כן, הרצפה, בואו נראה בתמונות, הרצפה הוא רצפה של סוכה, כן? אז קודם 147, זה שתיים באילן ואחת בידי אדם, אוקיי, רואים שזה נסמך על האילן. או שתיים בידי אדם ואחת באילן, אז עדיין זה נסמך באילן, ואם כן, זה כשרה, אבל אין עולים לביום טוב. שלוש בידי אדם ואחד באילן כשרה, ועולים לביום טוב. אוקיי, מה אם אין תמונה לזה? אבל אם יש לנו שלוש דפנות שהן בידי אדם, אוקיי, כבר יש לנו סוכה כשרה, שהכל בנוי בידי אדם. אוקיי, ואחד באילן, אוקיי, ואז הרביעית בעצם, שאין צורך לה, באילן, אז כשרה ועולים לביום טוב. אז כבר אין צורך להשתמש באילן. כי למי שנכנסה באיחור, הבעיה בלהשתמש באילן ששמה נתלוש ענף או משהו. אי אפשר להישען על אילן, לטפס באילן בשבת או ביום טוב. אז לכן הבעיה, אם כבר יש שלוש דפנות ואין צורך באילן, זה מאוד דומה למיטה. אם זה נסמך על קרעי המיטה, אז כאן, אם זה נסמך על האילן וצריכים את האילן, אז אי אפשר בלי זה, אז בעצם אי אפשר לעלות. אבל אם יש סוכה כשרה בלי זה, אז זה בסדר. ועכשיו המשנה אומרת, זה הכלל. כל שינטל האילן יכולה לעמוד בפני עצמה, כשרה ועולים לה ביום טוב. אז המשנה עכשיו מסכמת, אם אפשר ליטול את האילן, ועכשיו זה ממש דומה למקרה של המיטה, אם אפשר כמו אפשר ליטול את המיטה ועדיין הסוכה בנויה, זה בסדר, אז גם כאן. אם ינטל האילן יכולה לעמוד בפני עצמה, כשרה ועולים לה ביום טוב. יש כאלה שמנסים לפרש כאן, אין שום סיבה למשפט הזה, הרי זה ברור מאליו. יש כאלה שמסבירים, לא, המשפט הזה בא להגיד, אפילו אם יש מקרה, שראינו במשנה קודם, שיש בוא נגיד שתיים בידי אדם ואחת באילן. אבל אפשר בלי האילן, אז אפילו במקרה שאמרו שזה בעיה שם, אבל אם כאילו הכלל הבסיסי, זה בוא נגיד הדרות כלליות. בדרך כלל אם זה שתיים בידי אדם ואחד באילן, זה עדיין נסלח על האילן וזה בעייתי. אבל אם אפשר להוציא את האילן וזה עדיין יעמוד, אז אפילו אם שתיים בידי אדם, זה בסדר. אוקיי? אז יש כאלה שאומרים שהכלל בא קצת לשנות את מה שאמרנו קודם, שקודם הביאו דוגמאות, אבל הכלל הבסיסי הוא ככה, ולפעמים זה יתנגש עם מה שאמרו קודם, וזה בסדר. אוקיי. עכשיו הגמרא מנסה לשייך את חלקים מהמשנה לדעות תנאים שהיו קיימים. כאילו המשנה נאמרה בסתם, בלי שמות. אז עכשיו יגידו שהחלק הראשון לפי תנא מסוים, והחלק האחר, כאילו לגבי הגמל לפי דעה אחרת, וינסו לשייך את זה למחלוקות אחרות ידועות לנו, אוקיי? אז מה אני מתניתים? לפי מי המשנה? עכשיו מדברים על העושה סוכתו בראש ספינה. אוקיי? כמו שיש לנו תמונה כאן. אוקיי? מי שעושה תמונה, אם רוצים לראות, התפסתי לכם. אוקיי. העושה סוכתו בראש הספינה, אז לפי מי זה? לפי רבי עקיבא היא. דתניא, העושה סוכתו בראש הספינה, רבן גמליאל פוסל, ורבי עקיבא מכשיר. אוקיי? אז ידוע שהייתה מחלוקת קיימת בין רבן גמליאל ובין רבי עקיבא, האם דבר כזה כשר או פסול? כי למי שנכנסה באיחור דיברנו על זה שזה מאוד, מאוד הגיוני שהיו כאלה מקרים כל הזמן. ועכשיו נראה שאפילו לחזק את עמדתי, שזה באמת מציאותי ולא סתם המצאה, רואים מקרה שבאמת קרה. אוקיי? כי הרבה מהעסקים שלהם עשו דרך ספינות, למענו את זה גם בשבת כשדיברנו על האם אפשר לעלות על ספינה באיזה יום בשבוע ומתי וזה, זה היה מאוד מאוד רלוונטי. עכשיו, מעשה ברבן גמליאל ורבי עקיבא שהיו באים בספינה. עמד רבי עקיבא ועשה סוכה בראש הספינה. למחר נשבה רוח ועקרתה. אמר לרבן גמליאל, עקיבא, היכן סוכתך? אוקיי. סיפור נחמד קצת, אולי לא נחמד, לא ידוע בדיוק, במיוחד שידוע לנו, הרבן גמליאל למדנו עליו בברכות ובכמה מקומות שהוא היה קשוח כזה ולא אדם פשוט בוא נגיד, ואהב להדגיש איך הוא צודק. אז באור הזה אני חושבת שיש לראות את דבריו לרבי עקיבא ממש כקצת כעס או קצת לעג, אוקיי? מה קרה לסוכתך? אמרתי לך שסוכה כזו לא? או אפשר לראות את זה באמת בהקשר, איפה הסוכה שלך? ובאמת זה מוכיח שאני צדקתי, שבעצם למה הוא יגיד שזה בעיה, אוקיי, נראה בעוד דקה, אבל שדבר כזה אינו קבוע, כן? ומה?
לפי רבי יהודה זה היה
המוצר. יפה, לפי הגישה שצריך משהו קבוע, כן? שזה לא קבוע, היכן סוכתך, זה בא ונעלם, כאילו היה כבר עניינה, מה זה מוכיח? שאי אפשר לנו סוכה כזאת, זה לא נחשב סוכה. עכשיו נראה את זה בפנים. אמר אביי, אוקיי, עכשיו אביי מסייג, אוקיי, והוא אומר בעצם, המחלוקת שלהם זה תלוי באיזה סוג של סוכה אנחנו מדברים. אוקיי, בוא נגיד הסוכה שבתמונה לא כל כך עמיד, כן? זה משהו ש... כן, זה מעניין, דווקא הסוכה אין שם דפנות. אולי משתמשים בדפנות של הספינה, לפי התמונה הזאת, כן? הם לא כל כך גבוהות גם, כן? זה לא נראה לי סוכה קשרה. אבל סתם הם בנו משהו ל... שזה יראה כמשהו. אבל עכשיו הבעיה בא ואומר ככה. למרות שיש מחלוקת, רבן גמליאל ורבי עקיבא, האם זה קשר או פסול, סוכה על גבי ספינה, הם לא חוקים בכל מקרה. Okay? עכשיו הוא מסייג ואומר, דכולי אלמא, היכא דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה, לא כלום היא. כולם מסכימים שאם יבוא רוח, אוקיי, okay, עכשיו, יש רוח, מה זה רוח מצויה? Okay, נראה את זה בהרבה סוגיות בש"ס. כשמדברים על דברים שיכולים לעמוד ברוח מצויה. מה זה רוח מצויה? רוח סטנדרטי, רוח רגיל. אבל יש בעיה, כי יש רוח שרגיל לעמוד ביבשה, ויש רוח, אנחנו כולם מגיעים לחוף הים, הולכים לחוף הים באיזשהו יום. יש קצת רוח באוויר, אבל מגיעים לחוף הים ופתאום יש רוח הרבה יותר חזקה. ועכשיו אנחנו בונים בספינה, נכון? עכשיו, שהספינה הוא על הים. עכשיו, מעניין כאן שהוא מגדיר את זה תלוי ברוח מצויה ביבשה, אוקיי? אם רוח מצויה ביבשה יהרוס את אותה סוכה, אז כולם מסכימים שאם זה אפילו לא יכול לעמוד ברוח קל כזה, כן? רוח שמצוי ביבשה אבל לא בים, כן? אם זה יכול לעמוד ברוח כזאת, אם, סליחה, אינה יכולה לעמוד, אז כולם מסכימים שזה פסול. רוח לא פלומה. יכולה לעמוד בשאין המצויה דיבשה, אוקיי? אם זה יכול לעמוד ברוח שבדרך כלל לא מגיע ליבשה, רוח מאוד חזקה, וזה עדיין יכול לעמוד, כולי אמה לא פליגי דקשרה, אוקיי? ואז, אם זה ממש יכול לעמוד ברוח שלא מצוי ביבשה בדרך כלל, רוח מאוד חזקה, אז כולם מסכימים שזה בסדר, אוקיי? כי אז זה כבר עמיד. כי פליגי, באיזה מקרה הם כן חוכים? זה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה, אוקיי? זה כן יכול לעמוד ברוח מצויה דיבשה, ואינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיים, אוקיי? אז, מה זאת אומרת? זה משהו בינוני. זה לא רוח שאינה מצויה בכלל, אוקיי? בוא נגיד שיש קטגוריות כאן, אוקיי? יש רוח מצויה. אני אשים אותם על הלוח, אוקיי? יש רוח מצויה דיבשה, אוקיי? אז יש מצויה דיים, ואז יש אינה מצויה דיבשה, שהאינה מצויה דיבשה כנראה חזקה יותר מהמצויה דיים, אוקיי? אז עכשיו הם אומרים, אם זה יכול לעמוד ברוח מצויה, אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיים, במקרה הזה הם חוקים. אוקיי, ואז מה יגידו?
טעות סופרים פה?
נכון, יש טעות סופרים כאן, אוקיי? ואז יש ויכוח מה בדיוק, אוקיי? אבל בין יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה דיבשה. זה קשה להגיד לפי הנוסח הזה, כי כבר אמרנו שבאינה יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה דיבשה, זה משהו אחר. כנראה היה בלבול כאן מה בדיוק, לכן גם סידרתי, כי זה לא בדיוק ברור. כי אינה מצויה דיבשה, אולי היינו אומרים שזה בדיוק מצויה דיים. אז חייב להיות הבחנה כאן. שיש רוח סוג א', סוג ב' וסוג ג', כן? שסוג ג' היותר קשה. כי זה מה שצריך להגיד. אז עכשיו, מה יגידו במקרה הזה? אם זה לא יכול לעמוד ברוח של ים, רבן גמליאל סבר סוכה דירה קבע בעינן. אנחנו חוזרים למה שאמרנו, למחלוקת הידועה, האם סוכה מצריך דירת קבע או דירת ארעי. רבן גמליאל סבר סוכה דירה קבע בעינן, וכיוון שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיים, לא כלום היא. אוקיי? זה לא נחשבת סוכה, כי זה לא יכול להתקיים איפה שזה אמור להתקיים, כן? זה מתקיים בים הסוכה הזאת. אם זה לא יכול למבורה כזו, אז זה לא סוכה. רבי עקיבא סבר, סוכה דירת ארעי בעינן, וכיוון יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה, כשרה, הוא אומר, אנחנו הולכים לפי קריטריונים של סוכה רגילה שעומד ביבשה בעצם. ואם הסוכה הזאת כן יכולה להתקיים ביבשה, למרות שאולי בים זה לא יתקיים, אבל בסדר, זה עדיין מספיק עמיד כדי להגיד שזה קשה. אוקיי, זה סף הסוגיה מהספינה. עכשיו אנחנו עוברים לבהמות, אוקיי? מתחילים עם הגמל, שזה המקרה במשנתנו. או גבי גמל. מתניתי מענה. עכשיו הגמל אומרת, לפי מי מתירים לשבת הסוכה שנבנה על גבי גמל, אוקיי? אמרתי כבר שאני לא בטוחה על כמה זה באמת מציאותי המקרה הזה, או לא. נראה לי שזה, אני לא, כאילו מצד אחד הם נסעו בבהמות. אז אפשר לחשוב שאולי זה מציאותי כמו שנסעו בספינות והיו צריכים. מצד שני, לבנות סוכה כשרה על גבי גמל עם הגודל המינימלי, אני לא בטוחה, אולי אפשר.
אם שמו את זה פתאום אחרי הדוגמה הראשונה שהתגעת כמה שזה כן היה מציאותי, אז קשה להאמין שהם ישימו דוגמה שנייה ברצף.
אפשר, אפשר לא, אבל אולי ברגע שהתחלנו לדבר על סוכות, כאילו, בוא נגיד את זה ככה, הנושא זה כלי תחבורה, כן? האם אפשר לשים את זה על כלי תחבורה? ספינה ועגלה וגמל, למרות שבראש אולי לא בדיוק. אבל זה דרכים שאנשים היו צריכים במקרים מסוימים. השאלה אם באמת עשו את זה, אני לא יודעת. כן, אני מעלה את האופציה שאולי זה מציאותי, אולי זה לא. אוקיי. עכשיו, או זה תלוי בסוג הבהמה, יכול להיות הבהמות מסוימות כמו פיל, ודווקא נראה שהגמרא יביא דוגמה של פיל. פיל זה הכי הגיוני, כן? גמל קצת פחות, אבל פיל זה רחב, כאילו, ויש מקום, ואנחנו יודעים, במזרח הם שמים כאלה מכשירים על פילים, כדי שאנשים יכולים לשבת עליהם.
ודיברנו לפני מהיומיים על השור.
על השור, כמה הוא היה רחב גם, נכון.
עם הדלת.
נכון. נכון. גמל זה יותר צר, זה נראה לי יותר קשה לשים. למרות שאמרתי, יש לי תמונה כזאת, אני אראה לכם בסוף שיעור, אני אלך להביא את זה. כשילדים היו קטנים, אז בני הקטנים היו גמלים, כאילו עם סוכה קטנה. שוב, צריכים לבדוק, להסתכל לראות, לא נראה לי שזה גודל קשה, אבל נראה. אוקיי. מצניתי מענה רבי מאיר היא, אוקיי? אז המשפט הזה הולך לפי רבי מאיר, אז המשפט הראשון היה לפי רבי עקיבא. עכשיו המשפט הזה הולך לפי רבי מאיר. רואים גם באמת מי שערך את המשנה, אוקיי? אם מדברים כבר, נעמי, את אמרת לגבי הקשר בין כל הדברים האלו, הם נמצאים במשנה אחת, אבל אחד זה דעת רבי עקיבא, אחד זה דעת רבי מאיר, כאילו זה ערבוביה של כמה דעות שונות. מצניתי מענה רבי מאיר היא, איך אנחנו יודעים שזה רבי מאיר? דתניא. יש ברייתא, העושה סוכתו על גבי בהמה, אוקיי? לאו דווקא גמל, אבל כתוב במשפט הזה, מי שעושה סוכה על גבי בהמה, רבי מאיר מכשיר, רבי יהודה פוסל. אוקיי? עכשיו, הם אומרים כאן, אוקיי? אני סידרתי את זה בטבלת כאן, אוקיי? מי שרוצה לעקוב, רבי מאיר מכשיר, רבי יהודה פוסל. עכשיו, מה אומרים כאן? מה הטעם עכשיו? מי תאמה דו רבי יהודה? אמר קרא, חג הסוכות תעשה לך שבעה כמים. סוכה הראויה לשבעה שמה סוכה. סוכה שאינה ראויה לשבעה לא שמה סוכה. מה הבעיה לשים את זה על גבי בהמה? אמרנו שאסור לעלות לה ביום טוב, נכון? ואם אסור לעלות ביום טוב, אז זאת אומרת שהסוכה הזאת היא לא ראויה לכל שבעה כמי החג. ולפי רבי יהודה, אולי זה גם קשור למה שהוא אומר שזה דירת קבע, צריך סוכה שראוי לכל שבעה. זה לא אומר שאת חייבת לשבת באותה סוכה כל שבעה. שנראה דעה אחרת בגבי הנושא הזה, כשנגיע עוד כמה דפים. אבל כרגע הוא טוען שצריך סוכה שמיועדת למישהו שבפוטנציאל יכול לשבת שם כל שבעת ימים. עכשיו הסוכה הזאת שימושי לכל המועד, אבל לא שימושי בשבת ולא בחג. אז אם כן, זה לא סוכה טובה. רבי מאיר, הנמי מדאורייתא מיקציה חזיה, ורבנן הוא דגזרו בה. עכשיו מה הוא אומר? הוא מאוד חכם, הוא אומר, אנחנו מדברים האם סוכה כשרה מדאורייתא. יש לנו חיוב לבנות סוכה מדאורייתא. עכשיו, הסוכה הזו מדאורייתא, האם מותר לשבת שם כל שבעה? כן. למה אסרנו להיכנס לסוכה הזאת ביום טוב או בשבת? שמה הוא יהיה בבהמה, הבהמה לא יזוז, הוא יצטרך להקות את הבהמה, לא יהיה לו משהו ביד להקות את הבהמה, הוא יעבור ליד עץ, הוא יתלוש ענף ויקה את הבהמה. זה גזרה מדרבנן, זה לא איסור מדאורייתא. אז מה הוא אומר? מאוד חכם. אם יש לנו משהו שאסור מגזרה דרבנן, ואנחנו מנסים למצוא הגדרה דאורייתא למה הסוכה כשרה, ברובד הדאורייתא, הסוכה הזאת היא כשרה לכל שבעת ימים. מדאורייתא, מהתורה, אין איסור לרכוב הבהמה בשבת. אז מה זאת אומרת? שמדאורייתא סוכה ראויה לשבעה. עכשיו יש לי בעיה טכנית. הבעיה הטכנית שעכשיו רבנן גזרו, ועכשיו אני לא יכולה לשבת עליו ביום טוב ובשבת. אבל בפוטנציאל מדאורייתא זה כן. זה משהו מעניין במגע בין הדאורייתא לדרבנן. אני אתן עוד דוגמה, אוקיי? מצוות עשה שהזמן גרמה, אוקיי? שנשים פטורות. האם זה רק המצוות עשה שהזמן גרמה מדאורייתא או גם מדרבנן? כי אם אנחנו מדברים על כלל, האם הכלל הזה תקף גם לגבי דברים שהחכמים תקנו אחר כך, או רק לדאורייתא, אוקיי? יש, כשהחכמים באים ומשגים משהו, ואנחנו רוצים למצוא הגדרה מדאורייתא, האם זה תקף גם לגבי הכללים שרבנן התקינו בנוסף, או לא? האם אנחנו אומרים, ברוב הדאורייתא, וזה המחלוק כאן ברבי מאיר לרבי יהודה. רבי יהודה אומר, טכנית, עכשיו, בגלל שהחכמים גזרו, אנחנו לא יכולים לעלות לסוכה בכל שבעה. ואם כן, כשאני בונה את הסוכה, אני כבר, בשלב שדאורייתא כבר תקנו גזירה כזאת. אז הסוכה הזו לא ראויה לשבעה ימים. ובא רבי מאיר ואומר, לא, הסוכה ראויה לשבעה ימים מדאורייתא. מדרבנן יש איזושהי גזירה שאסור לי לעלות, אבל בפוטנציאל זה כן ראוי מדאורייתא. וזה משהו מעניין במגע מהדאורייתא דרבנן, איך רואים את זה, וזה המחלוקת כאן ביניהם. אוקיי. אז עכשיו, זה המחלוקת בין שניהם, האם מותר, האם אסור לעלות. עכשיו מביאים דוגמה אחרת. עשאה לבהמה דופן לסוכה. מה אם, לא שאני בונה סוכה על גבי בהמה, אלא אני משתמשת כבהמה כדופן לסוכה. אוקיי? עכשיו בבהמה יש תמונה, כן, בעצם יש תמונה שם. אוקיי? אני משתמשת, אם זכור לכם, למדנו את זה בעירובין, אוקיי? האם הבהמה יכול להשתמש כפסי ביראות? אוקיי? נראה את זה בעוד דקה. אבל אם אפשר להעמיד את הבהמה שם כדי להוות מחיצה. אוקיי? אז עכשיו, בואו נראה. עשאה לבהמה דופן לסוכה. רבי מאיר פוסל, רבי יהודה מכשיר. כאן הדעות הפוכות. כן? יוצא שרבי מאיר הוא זה שפוסל ורבי יהודה הוא זה שמכשיר. אוקיי. שהיה רבי מאיר אומר, כל דבר שיש בו רוח חיים, אין עושין אותו, לא דופן לסוכה, ולא לחי למבוי, ולא פסין לביראות, ולא גולל לקבר. משום רבי יוסי, הגלילי אמרו, אף אין כותבים עליו גיטי נשים. כן, לכן אמרתי, זה מאוד מוזר לראות האם באמת זה מציאותי או לא. הוא מדבר על זה שאנחנו כותבים גט על גבי בהמה, אנחנו לא מדברים על האור של הבהמה, אחרי שהבהמה נהרג ומורידים את האור וכותבים עליו ככלל. אלא כותבים ממש לגבי בהמה ומעבירים את הבהמה הזאת לאישה, אוקיי? הוא אומר שאין לעשות כזה דבר, בכף ד' אנחנו ניכנס יותר דווקא למחלוקת לעניין הזה לגבי גיטי נשים ובעלי חיים, אוקיי? אבל בואו נעבור לרשימה שלו. אז הוא טוען שאם יש בו רוח חיים, דבר שיש בו רוח חיים, לא משתמש כדופן לסוכה, לא משתמש כלחי למבוי, אוקיי? כן, אנחנו צריכים הכר במבוי. הלחי הזה, ולא פסים לביראות, זה איפה שיש בער ברשות הרבים, ורצו להתיר לעולי רגלים לשתות מתוך הבער הזה, וכי הבעיה שהוא ישתה מהבער ויקח את זה לתוך רשות הרבים, כי זה נמצא ברשות הרבים, הוא הולך לשתות בבער, הבער הזה נחשב רשות היחיד, אבל ברגע שהוא עולה למעלה עם המים, אז הוא כבר מעביר את זה לרשות הרבים. אז התירו בשביל העולי רגלים, היתר כזה שבדרך כלל לא שימושי, לעשות מה שלמדנו דיומד, אוקיי, או פסי ביראות, ארבע פינות בעצם, אוקיי? ואז הם נחשבים כאילו יש מחיצות בנויות, וכאילו כל האזור הזה רשות היחיד. אוקיי? זה עם הבור באמצע, אוקיי? אז זה פסי ביראות, אז אי אפשר להשתמש כבהמה, אם זכור לכם מערבים, אני זוכרת את התמונות עם הפרות ליד הבאר הזה. ולא גולל לקבר. אוקיי, מה זה לא גולל לקבר? יש כאלה שמסבירים, רש"י אומר שאם עשאו כיסוי לארונו של מת, אוקיי? עכשיו, אם הוא שם כיסוי מעל הארון של המת, אז זה לא מעביר את התשומה, כאילו זה לא נחשב אוהל. אם הבהמה נמצא כגולל על הקבר, כאילו כמחסה את זה, זה לא משמש כאוהל ולא מעביר תשומה. עכשיו, במקרה הזה זה דווקא כולה, בשאר המקרים זה... כאילו זה לא מעביר תשומה, זה לא נחשב. כל הדברים האלה זה לא נחשב, אבל בשאר המקרים זה לא מתיר לנו לעשות דבר, וכאן זה לא גורם לדברים אחרים להתאמה. כי יש כאלה שמסבירים, תסתכלי בקורן אצלך רזו, יש תמונה שם שגולל הקבר שזה אבן, שהיו קברים במערות. אנחנו מכירים את זה, כן, הייתם בבית שערים וכאלה שיש מערה, ויש, תסתכלו בתמונה שנייה, ויש גולל הקבר שזה האבן ששמים... לחסות, אז אם שמים בהמה לחסות את האזור הזה, זה לא מהיל, כאילו זה לא נחשב, כאילו זה סגור. אוקיי? טוב, נגיע גם יותר לעניין הקבר בהמשך. עכשיו, אז משום רבי יוסי, גליל אמרו, אף אין כותבים על הביטי נשים. עכשיו, אומרים, מה טעם עד רבי מאיר? למה רבי מאיר אומר שכל דבר שיש ברוח חיים, אי אפשר להשתמש לא לכל הדברים האלו? אוקיי? אביי אמר שמה תמות, רבי זרע אמר שמה תברח. יש שתי בעיות פוטנציאליות, אביי אומר החשש כאן, שמה תמות הבהמה. ואי אפשר להשתמש בו בדיוק המסוכה, כי מה יקרה? הוא ימות, ואז הוא יהיה יותר קטן, כן? מאשר הוא היה קודם, והוא ייפול לרצפה, כאילו לא יוכל לשמש. רבי זרע מפחד שמה תברח. אם אני שמה דופן בסוכה שזז, כן? אז דקה אחת יש לי דופן, דקה שנייה אין לי דופן. כאילו זה משהו שזז, ואי אפשר להשתמש בדבר שיש ברוח חיים. Okay, עכשיו ניכנס לנחמי, כאילו באיזה מקרה באמת הם חוקים. האם הם חוקים בכל מקרה? אוקיי, okay, חשוב להגיש שקודם היינו במי שעושה סוכה על גבי בהמה, עברנו כבר, זה כבר שונה. עכשיו אנחנו משתמשים כבהמה להיות חלק מהסוכה. אוקיי? דופן. אוקיי. עכשיו, יש הצעה ראשונה להבין את המחלוקת בין אביי ורבי זרע. באיזה מקרה הם באמת יחלקו? אוקיי? מתי יהיה נפקא מינה ביניהם? הבדל להלכה. אוקיי. בפיל קשור. אם מדובר בפיל קשור, עכשיו מה יש בפיל? פיל מאוד גדול וגבוה. כן? אז אומרים, בפיל קשור כולי עמה לא פליבי. דעינה ממית, הם לא יחלקו במקרה של פיל קשור. למה? אם זה מת, יש בנבלתו עשרה. אוקיי? הוא עדיין, אפילו אם הוא מת, הוא עדיין יהיה בעמידה שמה, ויהיה גובה עשרה. כי פיל מאוד גבוה. כי פליגי בפיל שאינו קשור. למנדה אמר שמה תמות, לא חשינה. למנדה אמר, גזר השמה יברח, חשינה, שמה יברח. אוקיי? אז אם כן הם אומרים, הצעה הראשונה, אני אומרת את זה הצעה הראשונה, כי אחר כך ידחו את זה. הצעה הראשונה זה להגיד שרק יהיה מחלוקת בין אביי ורבי זרע במקרה של פיל שאינו קשור. אוקיי? אבל אם הפיל קשור לא יהיה מחלוקת. עכשיו אומרים, למנדה אמר, גזר השמה תמות, ניחו שמה תברח. למרות שאביי אומר, כאן יש זה מעניין, אביי אמר, החשש שלנו זה שמה תמות. אבל אומרים, מה, אבל הוא לא מפחד שמה תברח? כאילו, אם הוא חושש שמה תמות ולא יהיה שם, הוא גם צריך לחשוש שמה תברח. מי שיאמר את זה גם יחשוש לגישה האחרת. ואם כן, הם אומרים שאי אפשר שהבעל אומר שזה קשיר אם זה קשור, סליחה, אם זה קשרה אם זה אינו קשור, כי הוא גם ידאג לכך שהבהמה תברח. ואם כן, הם דוחים. ואז אומרים, לא, זה לא המחלוקת. ובאים הצעה שנייה. אלא בפיל שאינו קשור, כולי עמה לא פליגי. פיל שאינו קשור, כולם מסכימים, בגלל שהוא יברח אולי, גם זה שאומר שמה תמות, גם חושש גם לשמה תמות וגם לשמה תברח. אם כן, הם אומרים, כולי עמה לא פליגי. כי פליגי בבהמה קשורה. לא פיל, אלא בהמה אחרת שלא כל כך גבוה כמו פיל. למנדה אמר, גזר השמה תמות, חיישינן. ולמנדה אמר, גזר השמה תברח, לא חיישינן כי הוא קשור. אוקיי? אז במקרה שהבהמה קשורה, אנחנו חוששים, לא חוששים שמה תברח, אבל כן חוששים שמה תמות. עכשיו אומרים, ולמנדה אמר גזר השמה תברח, הוא גם צריך לחשוש מיחוש שמה תמות, למה הוא לא מודאג שאולי הבהמה תמות? אז מה אומרים? מיתה לא שכיחה. אוקיי? מה בעצם לא דבר ששכיח? לעומת מה שאמרנו בצד השני, כן? מי שאומר שם התמות, הוא גם צריך להיות מודעד שם התברת, כי בהמות בורחים כל הזמן. אבל בהמות לא נופלים ומתים כל הזמן. כן, אנחנו לא צריכים לחשוש, וזה בדיוק מה שנאמר עכשיו בהמשך ומחר, עד כמה אנחנו חוששים, בוא נגיד את זה במילים אחרות, ולמדנו את זה גם ביומה, עד כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים שמשהו ימות, כן? אם זוכרים מאיפה זה הגיע, מתחילת מסך היום עם הכהן הגדול, שמרפישים לו אישה אחרת, שמה תמות אשתו, אוקיי? או מרפישים כהן גדול אחר, שמה ימות הכהן. אז זה בעצם עד כמה חוששים למיטה. מיטה זה לא דבר שכיח, ואם כן, אביי אומר שמה תמות, אבל רבי זהיר אומר לא, כאילו בוא נגיד את הבינים אחרת. אביי אומר שמה תמות, וגם ברור שמה תברח. ורבי זירא אומר, אנחנו רק חוששים שמה תברח, כי אנחנו לא מודאגים שהוא ימות. זה, אנחנו לא חוששים, אנחנו אופטימיים, בוא נגיד, אוקיי? זה איך מסתכלים, כאילו, אנחנו פסימיים שאולי יקרה מצב, ולכן צריך להיות עד כדי כך מודאגים.
אני יודע שאין קשר למה שלמדנו בהתחלה על סוכה או ספינה, אבל גם רוח שאינה מצויה.
יפה.
גם כן.
נכון, אז עד כמה אנחנו יפה. אז יפה שם מקשר. עד כמה אנחנו צריכים לדאוג למצבים בלתי צבועים, כן.
הרבה דברים שהם לא מודאגים עליהם, בגלל אולי אחרי הבאים המת, ירח לא טוב ולא יכול לשבת בסוכה שלו.
נכון, אז גם השאלה אז, זה מעניין, זה לא פוסל את הסוכה ריח רע, אבל זה כן, אז האדם יהיה להצטער בסוכה והוא לא יושב בסוכה, אבל אז יהיה לו פטור לא לשבת בסוכה. זה לא שהסוכה תהיה פסולה, לא, אולי יש הבדל. גם אני רוצה להדגיש, אבל אנחנו כולם הסכימו שברגע שזה אינה מצויה דיבשה, וזה הרוח הכי חזקה, אנחנו לא מודאגים לזה. אנחנו רק מודאגים אם זה רוח מצויה דיים. אז כאן, אפילו, כאילו שם, המחלוקת הייתה כשזה רוח מצויה בים עצמו. לא כל כך חששו לרוח שאינה מצויה. כולם אומרים שאם זה יעמוד, כאילו זה רק לא יעמוד ברוח שממש אינה מצויה, לא צריכים להיות מודאגים. אבל כאן מודאגים קצת יותר למוות מאשר לרוח שאינה מצויה. אוקיי? ובדרך כלל, רוח שאינה מצויה אנחנו מגדירים כאונס בכל מיני מצבים ולא מודאגים לזה כשמדובר בנזק או כאלה דברים. אוקיי. אז עכשיו, אבל זה מאוד מעניין, כאילו תפיסה, וזה מה שיהיה הדיון עכשיו, אוקיי? התפיסה הזאת, ונראה את זה בכל מיני סיטואציות אחרות, מי סובר מה בקשר ל... עד כמה אנחנו חוששים למוות, אוקיי? אז עכשיו, אנחנו עכשיו, אוקיי, אז הגענו למסקנה שלפי רבי זירא, שאומר שם התברך, הוא לא צריך להיות מודען לגזירא שם התמות, כי מיטה לא שכיחה. לפני שנגיע לעניין של המוות, יש סטייה כאן לדקה. עכשיו הם שואלים, לפי זה, מה יוצא? רבי מאיר אמר שאי אפשר לשמש בהמה כדופן לסוכה, משום גזירה מדרבנן, לא ברור איזה גזירה, או שם התמות או שם התברך. מה זאת אומרת? שמעיקר דין זה בסדר, רק מדרבנן הם החמירו. עכשיו אני שואלת שתי שאלות בעצם, שהם אומרים, למה בכלל צריך להגיד שזה גזירת הרבנן? הרי הסוכה הזאת, יש פסולים מדאורייתא באותה סוכה, הם עושים את זה לגבי הבהמה. אוקיי? Okay? מה עם הבעיות הטכניות? והאיקא רבחא דבני בני. יש מחלוקת גם מה זה בני בני. האם זה בין הרגליים שלו? Okay? בין הרגליים של הבהמה, אם אנחנו משמשים כבהמה לדופן, אז זאת אומרת, שהבהמה עכשיו עומדת, אבל מה הבעיה? אם נראה אותם כדפנות, הרי יש רווחים בין הרגליים יותר משלושה טפחים. ואם כן, אי אפשר לראות את זה כדופן. יש בעצם חולים גדולים, כן? Too much space. וזה בעיה, אוקיי? אני שכחתי לפני הרבה שנייה, אני אבדוק. היו שתי גישות, או שזה בין הרגליים, או שזה... רק שנייה, מה הם אמרו כאן? או רווח בין, רבי חננאל אומר, בין קריסה לקרקע, בין הגוף של הבהמה עד לקרקע, וזה יותר משלושה טפחים, כאילו אם נראה את הגוף, איזה חלק של הבהמה מהווה הדפנות? אז לפי גישה של רש"י זה, הרגליים גם מהווים את הדפנות, אבל ברגליים יש רווח, יותר מדי גדול, אז זה סוכה פסולה, זה לא דופן. או אם נגיד שהקריסה של הבהמה, כן, איפה שהגופו, זה גבוה מהרצפה יותר משלושה טפחים, אז זה גם בעיה. אז או שנסתכל ברווח ככה או ככה, לא משנה, בכל אופן יש בעיה, אז מה הם אומרים? דעבד לי בהוצה ודפנה. מדובר שהם מילאו את הרווחים עם שיחים כאלה, אוקיי? ולכן מילאו את הרווח. אז לא מדובר, אין תמונה, נכון? לא מדובר בבהמה בלבד. יש תמונה יפה. אז מילאו את הבהמה עם, נכון, מקלות, משהו. שמו משהו בין ובין, כדי שזה יהיה שטח מלא. בדילמה רבה, למה, מה הבעיה? אנחנו חוששים שמה הבהמה, אוקיי, הפירוש באנגלית, crouches. מה אם הוא ירד קצת, נכון? אם הוא ירד קצת, לא יהיה לנו מספיק גובה. אז מה אומרים? דמתיך הבאה שלי מלאל. הם קושרים אותו גם מלמעלה. זה גם מופיע כאן, כן. כן, רואים. שיש חבלים, אוקיי? אנחנו כבר רואים שזה מגיע למקומות של צער בעלי חיים גם. נכון? הם קשרו אותו מלמעלה, קשרו אותו מלמטה, כדי שלא יברח, גם שהוא יישאר למעלה ולא ישכב למטה, לא won't crouch down. אוקיי. עכשיו אומרים, אם, אוקיי, אז מה יוצא מכאן? שבעצם מוצאים מקרים שאפשר לשים בהמה ולטפל בכל כל מיני בעיות, שזה לא יהיה סוכה כשרה, כן? אפילו אם הדופן כשרה, שבעצם מילאו את זה עם את הרווחים, וגם קשרו אותו מלמעלה, אז עדיין יש את הבעיות, שם התמות ושם התברך. אבל עכשיו אומרים, אם מדובר שקשרו אותו מלמעלה, ולמד אמר שם התמות, הנמי מתיחה באשלה מלאל. אנחנו לא מודאגים, אם הוא ימות, הוא כבר קשור מלמעלה. אז בעצם אין לנו בעיה שהוא, כן, אחרי שהוא מת, שהוא ייפול לו משהו, הוא כבר מקושר למעלה, אז לא משנה. אז מה אומרים? דימנין, כאן הם אומרים משהו מוזר, זימנין דימוקים בפחום משלושה סמוך לסכך, למענו מדין לבוד, שלא צריך עשרה טפחים גובה, נכון? אפשר בעצם שבעה טפחים פלוס גובה, נכון? כאן הדופן בעשרה טפחים, בגובה עשרה טפחים. אז הבהמה יכולה להיות בדיוק בגובה הזה, ואז מדין לבוד רואים אותו כאילו הוא למעלה, ואז פתאום הוא ימות, ומה יקרה? כיוון דמייטי קפצה, הגוף שלו מתכבץ קצת. אנחנו רק צריכים שזה יתכבץ במשהו, והוא כבר יהיה פחות משבעה טפחים. ולא ודעתי, ואנחנו בגלל המיעוט הזה, אנחנו לא נשים לב לכך, לא יודע, נראה לי שנשים לב לכך שהוא מת, אבל לא, כן, אבל לא נשים לב לכך שהגוף שלו מתכבץ, ועכשיו הוא למטה משבעה טפחים, ואנחנו יושבים בסוכה, חושבים שזה דופן כשר, יוצא שזה אינו כשר. זה סוגיה שבאמת צריכים קצת לצחוק עם זה, אוקיי? ושוב, זה שקשור אותו מלואן, קשור אותו, לא נראה לי שאנחנו מדברים על מציאות, אוקיי? אבל מה הם מנסים להגיד? הם מנסים להגיע לכל מיני עקרונות, עד כמה אנחנו חוששים למיטה, עד כמה אנחנו חוששים לדברים, כן, לבריחה. כמה, איך אפשר שימוש בבעלי חיים? איזה דברים כן אפשריים, לא אפשריים? כל מיני עניינים, שוב, קשה לראות את המציאות, כזה כמקרה מציאותי. עכשיו שואלים את השאלה הבסיסית כאן. אוקיי, אז זה היה עניין צדדי. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין, כאילו, שוב, שתי השאלות האלה היו, למה אין בעיות טכניות, הלכתיות, שבעצם מדאורייתא זה יהיה פסול, ולא מדרבנן. אז אומרים, לא, כי אנחנו פותרים את הבעיה מדאורייתא, עדיין יש חששות מדרבנן, שם התמות, שם התברא. אוקיי. עכשיו, לפי הבעיה, החשש של רבי מאיר, זה שם התמות. עכשיו נורא שואלת על זה. ומי אמר הבעיה, רבי מאיר חייש למיטה ורבי יהודה לא חייש? האם באמת אבאי חושב שזה נקודת המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, שרבי מאיר באופן כלי, עכשיו אנחנו מגיעים, לוקחים את הרעיון הזה ולוקחים את זה למקומות אחרים, לא רק אצל הבהמה, כן, יוצא שאבאי אומר כאן שלפי רבי מאיר חוששים שמה תמות הבהמה, ולפי רבי יהודה לא חוששים שמה תמות. עכשיו ידוע שיש יש סתירה בין ברייתא למשנה, בעניין אחר שחוששים או לא חוששים למוות, ורבי, והבית פותר את הסתירה ואומר, אחד זה לפי שיטת רבי יהודה ואחד זה לפי שיטת רבי מאיר, ושם הוא אומר בדיוק את ההפך, שרבי יהודה הוא זה שחי יש למוות ורבי מאיר הוא זה שלא חי יש למוות. אז בואו נראה. והצנן, בת ישראל שנישאת לכהן והלך בעלה למדינת הים. Okay, עכשיו, בת ישראל, מה קורה? היא נשואה לכהן, היא אוכלת בתרומה כל עוד הוא בחיים ויש לה ילדים ממנו. אם אין לו ילדים ממנו, אם יש לו ילדים, יש לו ילדים והוא מת, היא ממשיכה עדיין לאכול בתרומה. אבל אם הוא מת ואין להם ילדים, אז היא כבר לא יכולה לאכול בתרומה. היא חוזרת לבית אביה, היא לא יכולה לאכול בתרומה. אז בת ישראל שנישאת לכהן והוא הלך למדינת הים. עכשיו יש המון דוגמאות שמישהו הולך למדינת הים, יש לחשוש אולי הוא מת. כן? אז מה קורה? לפי המשנה, אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים. היא לא צריכה לחשוש שמא תמות והיא אוכלת תרומה באיסור. אוקיי? שזה ממש בעיה, כי זר לא יכול לאכול בתרומה. אבל אומרים, לא חוששים למוות. ורמינן עליו הביאו סתירה על זה מברייתא. הרי זה גיתך, שעה אחת קודם מיטתי. אסורה לאכול בתרומה מיד. אם מישהו נוסע, כהן נוסע, מה הוא אומר? הוא אומר לאשתי, הרי זה גיתך, והגט יהיה תקף שעה אחת קודם מיטתי. הגט לא יכול להיות תקף במקרה שאני מת, כי אז הוא כבר מת ואז אי אפשר לגרש אישה כשהוא מת. אז הוא עושה לה תנאי שיהיה לגט שעה אחת קודם מיטתי, ואז הגט כבר חל, אוקיי? כי אנחנו לא יודעים מתי יהיה שעה אחת קודם מיטתי. אז לפי זה אסורה לאכול בתרומה מיד. באופן מיידי הגט תקף, ורק כשיתקיים התנאי שהוא ימות, אז בעצם נגיד שהגט היה תקף מעכשיו. עכשיו, מה אומרת הסוגיה הזאת במילים אחרות? שאנחנו חוששים, בגלל שהיא יכולה לאכול בתרומה מיד, זאת אומרת שאנחנו חוששים שאולי הוא מת כבר, נכון? ברגע שהוא נותן את הגט, יש חשש שמא תמות. ואם כן, היא כבר אסורה לאכול בתרומה. אוקיי? כי אולי הוא מת. ואם אולי הוא מת, אסור לה לאכול בתרומה. אוקיי? אז אמר ביי, לא קשה. הרבי מאיר, דה לא חייש למיטה, והרבי יהודה דה חייש למיטה. הוא אומר את זה במפורש. שרבי מאיר חושש למוות, ורבי יהודה לא רבי מאיר לא חושש למוות, ולכן הברייתא הולכת לפי שיטתו. רבי מאיר אומר שלא חייש למוות, ולכן המשנה הולכת לפי שיטתו, שבת ישראל שנישאת לכהן יכולה להמשיך לאכול בתרומה, כי זה רבי מאיר שלא חושש למוות. ורבי יהודה שחושש למוות זה הברייתא. אוקיי? אז זה עומד בניגוד למה שאמרנו קודם, כי רבי מאיר אצלנו בסוגיה, אביי בא להסביר את רבי מאיר שהוא חושש למוות. אוקיי? עכשיו, מאיפה לאביי שרבי יהודה חושש למוות, שרבי יהודה חושש למוות ורבי מאיר לא, תתניא הלוקח יין מבין הקוטים. Okay. יש מישהו שלוקח יין מבין הקוטים. עכשיו, למדנו את הסוגיה הזאת קודם. האם מדובר כנראה זה תחילת שבת או משהו כזה, זה כבר, או הוא במקום שאי אפשר להתחיל להפריש, אין לו עוד בקבוק, או שזה שבת, תחילת שבת, או משהו, לא ברור בדיוק המקרה. אבל הוא לוקח יין מבין הקוטים שחוששים שהם לא, הם חשודים שלא לוקחים תרומות ומעשרות. אז מה הוא עושה? הוא רוצה לשתות מהיין הזה. אז הוא אומר ככה. שני לוגים שאני עתיד להפריש הרי אין תשומה. עשרה מעשר ראשון, תשעה מעשר שני, ומחה ושותה מיד דברי רבי מאיר. מה בעצם רבי מאיר אומר כאן? הוא יכול להגיד, אחר כך, כשאני אגיע למקום שאני יכול לטפל בזה, אני אפריש את הסכומים האלו, בדיוק תואמים, החיובים לתשומה, שזה אחד מחמישים, למעשר, שזה אחד מעשרה, תשומה מעשר, שזה אחד מעשרה ממה שנשאר. התשומה, המעשר, המעשר ראשון ומעשר שני. עכשיו, והוא יכול לשתות מיד דברי רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון אוסרים. למה הם אוסרים? Okay, למדנו את זה אז, שגזר השמא ייבקע הנוד. מה יקרה? הוא אומר, בסדר, כשאני אגיע למקום שאני אוכל להפריש, או ביום שאני אוכל להפריש, כי זה לא שבת, אז אני אפריש את החלק הזה. מה יקרה אם הוא שותה עכשיו? כן, לפי רבי מאיר, הוא יכול לשתות עכשיו. הם אומרים, אבל מה יקרה אם במהלך הדרך, הבקבוק הזה, משהו, כן, יש לו נוד, ששם כל היין, זה יישבר. בכל הדברים יחול לאיבוד, יוצא שהוא לא הפריש תרומות ומעשרות, כן? אז בעצם, הם חוששים במילים אחרות שמא ימות הנוד, כן? שמא ייבקע הנוד, זה כאילו חשש הפסימיסטי, אולי זה יישבר. רבי מאיר אומר, אני אופטימי, מה, לא צריכים לדאוג לכך. אם יקרה, יקרה, אבל כרגע הוא חשש שהוא יפריש, זה מספיק. הוא אמר, אני אעשה את זה כשאני אגיע, והוא יעשה את זה כשיגיע, לא מודאגים. אז כאן רואים, זה ההוכחה שלו שרבי מאיר לא חי שלמיתה, ורבי יהודה כן חי שלמיתה, ודווקא הבאי אמר בדיוק ההפך אצלנו, אוקיי? אז עכשיו נסיים כאן, ומחר נמשיך לדיים בעניין הזה, מי באמת אמר מה, מה צריך לשנות, ויהיו כל מיני בעיות עם זה, נדבר מחר. Okay.